שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נון ב' במסכת ברכות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים מתחילת פרק אלו דברים בסוף העמוד הקודם, ונסיים 5 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, כי מדובר בדף ארוך ומורכב, זה ייקח 22 דקות. הנושא של הפרק זה מחלוקות שונות בין בית שמאי לבית הלל בדיני סעודה. הגמרא מביאה את כל המשניות של הפרק במשנה אחת בבת אחת בהתחלה, ויש בפרק הזה רק 2 דפים. עכשיו במשנה יש 8 מחלוקות כאלה בין בית הלל לבית שמאי בסעודה, ועוד כמה דינים שלגביהם אין מחלוקת. כאן לא נראה את המשנה בפני עצמה, אלא נראה את הדינים ישר תוך כדי לימוד הגמרא. היום נעסוק רק במחלוקות ולא בדינים שאין לגביהם מחלוקת, ומתוך 8 המחלוקות נעסוק היום ב7 ונחלק אותם ל3 קבוצות. הקבוצה הראשונה של המחלוקות זה דינים שקשורים לקידוש והבדלה, הקבוצה השנייה זה דינים שקשורים לטומאה, ובקבוצה השלישית נראה עוד דין אחרון. אז אנחנו מתחילים בקבוצה הראשונה, וזה כאמור 4 מחלוקות שקשורות לקידוש ולהבדלה. המחלוקת הראשונה זה לגבי קידוש, ששם יש לנו 2 ברכות, ברכה אחת על היין, בורא פרי הגפן, וברכה שנייה על היום אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו וכו', ברוך אתה השם, מקדש השבת, והשאלה היא באיזה סדר אומרים אותם. בית שמאי אומרים שקודם אומרים את הברכה של היום, ואז את הברכה של היין. בית הלל אומרים להפך, כמו שאנחנו עושים, קודם את היין, ואז את היום. עוד פעם, בית שמאי קודם יום ואז יין, בית הלל קודם יין ואז יום. מה נקודת המחלוקת? אז בברייתא יש 2 טעמים לכל אחד מהם. בית שמאי שאומרים קודם יום ואז יין, טעם אחד זה שהיום, כלומר שבת, זה מה שגורם לכל הקידוש. אם לא היה שבת, לא היינו עושים קידוש, אז קודם יום ואז יין. טעם שני זה שהיום הגיע קודם, כלומר ברגע שנכנס שבת, כבר הגיע אותו יום, אז צריך קודם להזכיר אותו. אלה 2 הטעמים בברייתא. בגמרא בהמשך יש עוד טעם, וזה שבכניסת שבת אנחנו רוצים להכניס את השבת כביכול כמה שיותר מהר, לכן נזכיר את קדושת היום כמה שיותר מהר לפני הברכה על היין. אלה טעמים של בית שמאי שקודם יום ואז יין. עכשיו הטעמים של בית הלל שקודם יין ואז יום. טעם אחד זה שהרי בלי היין אי אפשר לקדש, אז קודם נזכיר את היין ואז את הקידוש. טעם שני זה שהיין הוא תדיר, כי הרי כל יום שותים יין, ואילו הברכה על היום זה לא תדיר, ותדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. אז אלה הטעמים לבית שמאי ולבית הלל, והברייתא מסיימת שהלכה כבית הלל. עכשיו גמרא מבררת למה צריך את זה, הרי תמיד הלכה כבית הלל, הרי יצא בת כל שהלכה כבית הלל. עונה הגמרא 2 תשובות, תשובה אחת זה שהברייתא הזאת היא לפני אותה בת כל, תשובה שנייה זה שהברייתא היא כרבי יהושע, שהוא אמר שלא משכיחים בבת כל, כי ההלכה ניתנה לבני אדם, לכן הברייתא צריכה לקבוע בכל זאת שההלכה כבית הלל. וזה סיימנו את המחלוקת הראשונה במשנה לגבי מה קודם, יום או יין. הדין השני שנדבר עליו זה הדין החמישי במשנה, והגמרא עוסקת בו בשני קטעים. קטע ראשון זה בשורה השלישית בעמוד א', זה מובא כקושייה על הדין הקודם שראינו. קטע שני זה ברבע התחתון של עמוד ב', נתחיל מהקטע השני ואז נחזור לראשון. הנושא של הדין או המחלוקת הזאת זה מה הסדר של הברכות בהבדלה, הרי יש 4 ברכות, יין וסמים, נר והבדלה, אז מה הסדר שלהם? ובנוסף, אם עושים הבדלה יחד עם ברכת המזון, ואת ברכת המזון מברכים על כוס יין ויש לו רק כוס אחת, אז בעצם באותה כוס הוא מברך גם את ברכת המזון וגם את ההבדלה. השאלה היא איפה משלבים בתוך ההבדלה את ברכת המזון, כשההנחה היא שאיפשהו אחרי ברכת המזון, אז הוא מברך על היין. אז שוב, מה הסדר של ההבדלה ואיפה לשלב בזה את ברכת המזון? לגבי זה יש לנו סך הכל 3 מקורות, שזה המשנה, ברייתא שנקרא לה ברייתא א', שהיא מובאת בתחילת עמוד א', וברייתא אחרת שנקרא לה ברייתא ב', שהיא מובאת בתחתית עמוד ב', כשהמטרה שלנו זה לסדר הכל ביחד. עכשיו רק נדגיש שכדאי מאוד מאוד להקשיב לשיעור הזה תוך כדי צפייה באתר או בחוברת, שאפשר להוריד אותה מהאתר, יש שם טבלה וזה מאוד עוזר להבין את הסדר של הדברים לפי השיטות השונות. אז נתחיל במשנה ובברייתא ב', ואז נראה את ברייתא א'. גם המשנה וגם ברייתא ב' עוסקות בשאלה של ברכת המזון עם ההבדלה, ושתיהן לא עוסקות באיפה לברך על היין. עכשיו בשתיהן מובאת מחלוקת בנושא הזה בין בית שמאי לבית הלל, אבל המחלוקת שונה בין המשנה לבין הברייתא. ורבה בתחתית עמוד ב' מסביר שבעצם זה מחלוקת בין רבי מאיר במשנה לבין רבי יהודה בברייתא, מה בדיוק הייתה המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. עכשיו לפי כל הדעות ההבדלה היא תמיד בסוף, לכן את ההבדלה נשים בצד ונדבר על השאר, שזה הנר, הפסמים והמזון, מה הסדר שלהם? אז לפי המשנה, כלומר רבי מאיר, הנר לפי כולם בהתחלה, והמחלוקת היא בין המזון לפסמים, שלפי בית שמאי קודם מזון ואז פסמים, לפי בית הלל קודם פסמים ואז מזון, אבל הנר לפי כולם בהתחלה. זה במשנה, בברייתא לעומת זאת זה שונה, ורבי יהודה אומר שלפי כל הדעות, המזון הוא לפי כולם בהתחלה, והמחלוקת בין בית שמאי לבית הלל זה לגבי הנר והפסמים, שלבית שמאי הנר לפני הפסמים, ולבית הלל הפסמים לפני הנר. אלה הדעות, עוד פעם, לפי כולם ההבדלה בסוף, לפי המשנה, כלומר רבי מאיר, הנר בהתחלה, ולבית שמאי המזון לפני הפסמים, ולבית הלל הפסמים לפני המזון. לפי רבי יהודה בברייתא, המזון בהתחלה, ולבית שמאי הנר לפני הפסמים, ולבית הלל הפסמים לפני הנר. אז זאת המשנה וברייתא ב', ועכשיו נחזור לתחילת עמוד א', ונראה את ברייתא א'. ברייתא א', חוץ מלסדר את המזון, הנר, הפסמים וההבדלה, היא גם מדברת על היין, והיא אומרת שאם הוא מברך ברכת המזון עם ההבדלה, אז הסדר הוא כך. קודם כל מזון, אחר כך יין, ואחר כך נר, בסמים והבדלה. עכשיו, כאיזה שיטה הברייתא הזאת? השיטה היחידה שיכולה להסתדר איתה זה בית שמאי לפי רב יהודה, כי רק לבית שמאי לפי רב יהודה יש את הסדר הזה של מזון, נר, בסמים והבדלה. ההבדל היחיד הוא שהברייתא גם דיברה על היין ושמה אותו מיד אחרי המזון. לפי כל שאר השיטות זה לא מסתדר, כי לדעתם יש סדר אחר. אז זה ברייתא א', וסיימנו לעבור על שלושת המקורות, המשנה, ברייתא ב' וברייתא א', ועכשיו בתחילת עמוד א', נבין למה הגמרא הביאה את זה כקושיה על מה שראינו בדין הקודם. בדין הקודם ראינו שלפי בית שמאי, הסדר של הברכות בקידוש הוא קודם יום ואז יין. לעומת זאת עכשיו, מה ראינו בברייתא א', שקודם הוא מברך על היין ורק בסוף הוא מברך על ההבדלה, והרי מה אמרנו שהברייתא הזאת היא בית שמאי? אז הקושיה היא, למה לפי בית שמאי בכניסת שבת מציינים קודם את היום ורק אז את היין, ואילו ביציאת שבת מציינים קודם את היין ורק אז את היום? זאת הקושיה ממש בתחילת עמוד א', והגמרא, אחרי שהיא מסבירה את כל המקורות כמו שעכשיו עשינו, עונה על זה בערך באמצע עמוד א', והיא אומרת שצריך להבדיל בין כניסת שבת ליציאת שבת. בכניסת שבת אתה רוצה להראות שאתה רוצה להכניס את השבת כמה שיותר מהר, אז מברכים קודם על היום ואז על היין. ביציאת שבת שאתה רוצה להראות שאתה לא רוצה להיפרד מהשבת, אז אתה קודם מברך על היין ורק אז על היום. אז זאת התשובה להבדל לפי בית שמאי בין הדין הראשון לבין הדין השני, וסיימנו את הדיון במחלוקת השנייה, כאמור במשנה זה המחלוקת החמישית. הדיון השלישי שלנו גם הוא קשור לברכת המזון, וזה הדין השמיני במשנה. אומרת המשנה, מה קורה אם בסיום הסעודה נשארה להם כוס אחת של יין, והם רוצים סתם לשתות אותה, אבל זאת הכוס האחרונה, ואם ישתו אותה סתם, לא יוכלו לברך עליה ברכת המזון. אז לפי בית הלל, באמת חשוב לברך ברכת המזון על היין, ולכן לא ישתו אותה סתם, אלא יברכו עליה ברכת המזון, ורק אחרי זה ישתו אותה. לעומת זאת, לפי בית שמאי, כנראה שלא צריך, אלא יברכו עליה, ורק אחרי זה יברכו ברכת המזון, לכאורה, בלי שום יין. זה הדין השמיני במשנה, והגמרא באמצע עמוד א' מביאה את זה כקושייה על ברייתא א' שראינו בדיון הקודם. למה זה קושייה? כי כאן בעצם יוצא שלפי בית שמאי זה לא קריטי לברך ברכת המזון על כוס יין. לעומת זאת בברייתא א', מה ראינו? לא אמרנו את זה מקודם, אבל הברייתא דיברה על אדם שמגיע אחרי שכבר שבת יצא, כלומר כשכבר לילה, והרי אחרי ששבת יוצאת אסור לאכול לפני שהוא עושה הבדלה. למרות זאת, הברייתא אמרה שאם יש לו רק כוס יין אחת, אז מה הוא עושה? הוא עושה מזון, יין, נר בסמים, הבדלה. עכשיו, מה זה אומר בעצם? שהוא עושה מזון לפני שהוא עושה הבדלה. כלומר, הוא הולך עכשיו לאכול ארוחת מילה ומלכה לפני שהוא עשה הבדלה, וכל זה למה? רק בשביל שהוא יוכל להשתמש ביין גם על המזון. אז יוצא שלפי בית שמאי דווקא מאוד חשוב לברך ברכת המזון על יין, עד כדי כך שבשביל זה אומרים לו לאכול אפילו לפני שהוא עושה הבדלה. אז שוב, איך בברייתא א' מאוד חשוב לבית שמאי לעשות ברכת המזון על יין, ואילו בדין השמיני במשנה, לכאורה הם מבטרים על זה מאוד בקלות ואומרים לו קודם לברך על היין, ורק אחרי זה לברך ברכת המזון, כלומר לכאורה בלי יין. זאת הקושייה, ובסוף באמת נראה שאין תשובה ואין ברירה, אלא לומר שזה מחלוקת, כלומר תרי תנאי אליבא דבית שמאי, כלומר יש מחלוקת מה בית שמאי אמרו. אבל לפני המסקנה הזאת, הגמרא מנסה לתרץ ולסדר את המשנה שלנו לברייתא. איך היא עושה את זה? היא מנסה לומר שאולי מה שבית שמאי אמרו במשנה שהוא קודם מברך על היין ורק אחרי זה ברכת המזון, אולי הם לא התכוונו שהוא מוותר על היין בברכת המזון, אלא רק שהוא עושה את זה בצורה קצת שונה. כלומר, הדרך הרגילה לברך ברכת המזון על היין זה שמוזגים את היין לפני הברכה, מברכים ברכת המזון, ובסוף מברכים על היין ושותים. אבל אולי כאן בית שמאי יציעו משהו אחר, שהוא באמת ימזוג את היין לפני, יברך לפני, אבל ישתה רק אחרי, וגם זה נחשב ברכה על היין. זה מה שהגמרא מנסה לומר, אבל זה לא אפשרי. למה זה לא אפשרי? קודם כל מבחינה טכנית, אם הוא ברך לפני, הוא צריך קודם כל לטעום משהו, ואם הוא טעם, אז יוצא שהוא מברך ברכת המזון על כוס פגומה, וגם אם נאמר שהוא לא טועם ישר מהכוס, אלא שם קצת ביד ואז טועם, ואז לא נחשב כוס פגומה, עדיין הרי משמע במשנה שיש לו כוס מצומצמת, כלומר בדיוק בשיעור, ואז יוצא שכשהוא מברך ברכת המזון, כבר אין איזה שיעור. זאת סיבה אחת למה זה לא אפשרי לפרש כך. סיבה שנייה זה שיש ברייתא של רבי חייא ששם מפורש שבית שמאי אומרים מפורש שהוא מברך ושותה הכל לפני ברכת המזון. כלומר מפורש שלא אכפת להם שתברך ברכת המזון בלי יין. אז כך ניסינו לתרץ ודחינו, וכאמור המסקנה היא שבאמת זה מחלוקת, שלפי הדין האחרון במשנה שלנו לבית שמאי לא אכפת מברכת המזון עם יין. לפי ברייתא א' מהדיון הקודם דווקא מאוד אכפת להם, עד כדי כך שהוא יאכל אפילו לפני שהוא עושה הבדלה בשביל שהוא יברך ברכת המזון על היין. בזה סיימנו שלוש מחלוקות שקשורות לקידוש הבדלה, ועכשיו נקפוץ לתשע שורות לפני סוף עמוד ב' ונראה את המחלוקת הרביעית. המחלוקת הרביעית היא פשוטה מאוד, והיא עוסקת בנוסח של ברכת האש בהבדלה, של שמאי אומרים שברא מאור האש ולפי בית הלל בורא מאורי האש. עוד פעם, בית שמאי שברא מאור האש, בית הלל בורא מאורי האש. עכשיו נשים לב שיש שני הבדלים בין הדעות שלהם. הבדל אחד זה בהתחלה, האם אומרים ברא או בורא, והבדל שני זה בסוף, האם אומרים מאור או מאורי, ובהתאם לזה יש שתי דעות באמוראים במה הם נחלקו. רב אומר שהם באמת רק נחלקו לגבי ההתחלה, שלפי שניהם צריך שהבריאה של האש תהיה בלשון עבר, ולפי שניהם ברא זה ודאי בסדר, כי זה לשון עבר, והמחלוקת שלהם היא לגבי בורא, שלפי בית שמאי זה לא לשון עבר, לפי בית הלל גם זה בסדר. זה הסבר של רבה, אבל רב יוסף דוחה את זה כי הוא מביא אוסף של פסוקים שמהם ברור שגם בורא זה לשון עבר, לכן לא יכול להיות שבזה הם נחלקו. לכן רב יוסף מביא הסבר שני והוא אומר שהם נחלקו לא לגבי התחלה, שבאמת זה לא משנה, אלא לגבי הסוף, האם אומרים מאור או מאורי, כשהמחלוקת שלהם היא מחלוקת במציאות, שלפי בית שמאי האש מורכבת מלהבה אחת, לכן אומרים מאור האש, ולפי בית הלל היא מורכבת מכל מיני להבות ביחד לפי הצבעים השונים שיש באש, ולכן אומרים מאורי האש. אז אלה היו שני הסברים למחלוקת בית שמאי ובית הלל, האם אומרים שברא מאור האש או בורא מאורי האש. בזה הגענו לחמש שורות לפני סוף עמוד ב' וסיימנו את ארבע המחלוקות לגבי קידוש והבדלה, ועכשיו נחזור אחורה לתשע שורות לפני סוף עמוד א' ונראה שתי מחלוקות שקשורות לטומאה וטהרה. עכשיו לפני שנראה את הדינים עצמם נקדים הקדמה קצרה לגבי המעבר הרגיל של טומאה מדבר לדבר ועל גזרות הרבנן. המעבר הרגיל של טומאה זה שכל דבר שמטמא דבר אחר, הטומאה יורדת בדרגה. כלומר, הדרגה הגבוהה, לא כולל מת, זה אב הטומאה, למשל שרץ, שהוא המקור של הטומאה. אם אב הטומאה נוגע במשהו, אז אותו דבר נהיה ראשון לטומאה, שזה דרגה מתחת. אם הראשון נוגע במשהו אחר, אז אותו דבר נהיה שני לטומאה. וכן הלאה, השני עושה שלישי, והשלישי עושה רביעי, שזו התחנה האחרונה, מעבר לזה, זה כבר לא מעביר טומאה. עכשיו יש כל מיני הבדלים בין הדרגות האלו, אבל ההבדל העיקרי זה מי יכול להיטמע בכל דרגה. בדרגה של ראשון לטומאה, גם אדם וכלים יכולים להיטמע וגם משקה ואוכל. בדרגה של שני לטומאה כבר אי אפשר לטמא אדם וכלים, אלא רק משקה ואוכל, כלומר שאם ראשון ייגע בכלי או באדם, הוא לא ייטמע אותו, אבל אם הוא ייגע במשקה או אוכל, הוא ייטמע אותו להיות שני. אחר כך בדרגה של שלישי כבר אי אפשר לטמא אפילו לא אוכל ומשקה, אלא רק אוכל ומשקה של תרומה. ובמעבר האחרון, כלומר משלישי לרביעי, כאן אפשר לטמא רק דבר שהוא קודש. עד כאן הדין הרגיל, אבל באו חזל וגזרו גזרה מיוחדת על משקין. מה הגזרה? הגזרה היא שלמשקין יש כוח גם להיטמא וגם לטמא. כלומר, למרות שמהתורה השני לטומאה יכול לטמא רק תרומה, בכל זאת חזל גזרו שזה יכול לטמא גם משקה חולין. ולא רק שהמשקה הזה נטמא, הוא לא נהיה שלישי, כמו שהיינו מצפים, אלא הוא אפילו עולה בדרגה והוא נהיה הראשון. כלומר, עוד פעם, שני יכול לטמא משקה חולין, ושהמשקה הזה יהיה ראשון לטומאה. זה מצד אחד, שאפשר לטמא את המשקה בקלות, מצד שני, גם למשקה הזה יש כוח מיוחד לטמא. כלומר, למרות שראשון הטומאה לא יכול לטמא כלי, אלא רק יכול לטמא משקה ואוכל, בכל זאת משקה שהוא ראשון לטומאה, חזל גזרו שהוא יכול לטמא כלי, והכלי הזה יהיה שני. אמנם יש לזה איזושהי מגבלה, שאם הוא נוגע רק בגב הכלי, אז רק גב הכלי נטמא, אבל אם הוא נוגע בתוך הכלי, אז כל הכלי נטמא. בכל אופן יש כאן גזרה גדולה, שמשקה יכול לטמא כלי להיות שני. אז שוב, מצד אחד משקה נטמע משני ונהיה ראשון, מצד שני אותו משקה, אפילו שהוא ראשון, הוא יכול לטמא כלי והכלי יהיה שני. עכשיו, אם נחבר את שתי הגזרות האלו ביחד, יוצא שמדרבנן יש כוח מיוחד למשקה להעביר טומאה מכלי שני לכלי אחר. איך? עוד פעם, הכלי השני מטמא את המשקה להיות ראשון, והמשקה מטמא את הכלי האחר להיות שני, כך שאפשר להעביר טומאה מכלי לכלי על ידי משקה, וזה מה שחשוב לזכור בשביל הסוגיה שעוד מעט נלמד, שאפשר להעביר טומאה מכלי לכלי על ידי משקה. אז זאת גזרה אחת של חזל, הכוח המיוחד של משכין. גזרה שנייה שצריך להזכיר זה הגזרה על ידיים. מהתורה אין הבדל בין הידיים לשאר הגוף. אם הגוף טמא, הידיים טמאות, אם הגוף טהור, ידיים טהורות. אבל באו חזל וגזרו כמה גזרות על ידיים. דבר אחד, הידיים סתם כך הם תמיד בדרגה של שני לטומאה. כלומר, כל עוד לא נטלת ידיים הם שני לטומאה, אפילו שהגוף עצמו טהור לגמרי. זה דבר אחד. דבר שני, אפילו שנטלת ידיים, ראשון לטומאה, אם הוא נוגע בידיים, הוא הופך את הידיים להיות שני. למרות שראשון לא מטמא אדם, את הידיים הוא כן מטמא. עכשיו, אם נצרף לזה את מה שאמרנו מקודם לגבי משקים, יוצא שלמשקה יש כוח לא רק להעביר טומאה מכלי לכלי, אלא גם מכלי אל הידיים או מהידיים. ידיים אל הכלי, כי הכלי או הידיים יטמא את המשקה להיות ראשון, ואז המשקה יטמא את הכלי או את הידיים להיות שני. עד כאן עיקר ההקדמה. עכשיו לזה רק נוסיף עוד שתי הקדמות קצרות. הקדמה אחת זה שחזל גזרו ליטול ידיים לפני סעודת לחם, כך שהידיים לא יהיו שניות לטומאה. לא ניכנס כאן לסיבות לגזרה, פשוט נקבל את זה כהנחת יסוד, שאנחנו לא רוצים שהידיים יהיו טמאות בשני לטומאה כשאתה אוכל לחם. והקדמה נוספת זה מה יקרה אם אדם שותה מכלי שנטמא מבחוץ על ידי משקה שהיה טמא מדרבנן, כך שרק גב הכלי טמא, ועקרונית אין לנו בעיה שהוא שותה מזה, כי הרי הכלי עצמו לא מטמא את האדם וגם לא את הידיים, אבל השאלה היא האם צריך לחשוש שאולי ינטז איזשהו נוזל מתוך הכלי אל גב הכלי, ואז הכלי כן יכול לטמא את הידיים, כי הרי אמרנו שהמשקה יכול להעביר את הטומאה מהכלי אל הידיים. אז האם צריך לחשוש? לפי בית שמאי צריך לחשוש, וממילא אסור לשתות מכלי כזה, לפי בית הלל לא צריך לחשוש ומותר. עד כאן ההקדמות הארוכות, ועכשיו נראה את שני הדינים במשנה שקשורים לטומאה. הדין הראשון, כשהיו באים לסעודה, כבר הזכרנו כמה פעמים שהם היו שותים יין גם לפני הסעודה, לא רק בשבת כמונו, והשאלה היא מה הסדר הנכון בין נטילת ידיים לבין שתיית היין. לפי בית הלל, קודם כל שותים את היין, אחר כך נוטלים ידיים ואוכלים לחם כמו שרובנו עושים בליל שבת. לפי בית שמאי לעומת זאת הופכים את הסדר וקודם נוטלים ידיים, ורק אחר כך מברכים על היין ושותים, ורק אחר כך על הלחם כמו מנהג היקים בליל שבת. זאת פעם לפי בית הלל קודם יין ואז נטילת ידיים, לפי בית שמאי קודם נטילת ידיים ואז יין. מה המחלוקת? המחלוקת קשורה לחשש מטומאה. בית שמאי חוששים שאם לא ניטול ידיים בהתחלה, אז הידיים הרי הם שניות לטומאה, ואם במקרה יש איזשהו משקה על הכוס, אז המשקה הזה יעביר את הטומאה מהידיים אל הכוס, ועכשיו הכוס יהיה שני לטומאה מגבו, והרי אמרנו שלפי בית שמאי אסור לשתות מכוס כזה, כי זה יכול במהלך הסעודה לטמא שוב את הידיים על ידי משקה שינטז. ממילא אומרים בית שמאי, קודם כל תיטול ידיים, שהידיים יהיו טהורות, וכך אין חשש שהידיים יעבירו טומאה אל הכוס. זה החשש של בית שמאי. בית הלל לעומת זאת אומרים שזה לא חשש, כי לדעתם אין שום בעיה להשתמש בכוס כזה שטמא מגבו, לכן לא אכפת להם שהידיים יעבירו טומאה אל הכוס, אלא יש להם חשש הפוך. החשש שלהם הוא שאם נעשה כמו בית שמאי וקודם ניטול ידיים ואז נברך על היין, הרי הידיים שלנו יהיו קצת רטובות, והרי יכול להיות לפי בית הלל שאנחנו משתמשים כרגע בכוס שנטמאה מקודם מגבה, כי הרי לפי בית הלל אין בעיה להשתמש בכוס כזו. ממילא יוצא שהידיים לכאורה טהורות, אבל ברגע שנחזיק את הכוס יין, הרי הידיים עדיין קצת רטובות, והמים שעליהם יעבירו את הטומאה מהכוס שאולי טמא מגבו אל הידיים, ואז מה זה הועיל שנטלו ידיים, הם מיד נטמאו שוב. לכן אומרים בית הלל, קודם כל תברך על היין עם אותה כוס טמאה, שים אותה בצד, ואז תיטול ידיים, ואז אין חשש שהם יחזרו ויתמאו. אז זאת המחלוקת הראשונה בין בית שמאי לבית הלל, שוב, בית שמאי חוששים שהידיים יעבירו טומאה אל הכוס, לכן קודם כל תיטול ידיים. בית הלל חוששים להפך שהכוס יעבירו טומאה אל הידיים, לכן קודם כל תברך על היין ואז תיטול ידיים. עכשיו זה רק הסבר אחד בבית הלל, הגמרא מביאה לבית הלל עוד הסבר, וזה הכלל של תכף לנטילת ידיים סעודה. כלומר בלי שום קשר לכל החששות של הטומאה, יש דין שצריך שנטילת ידיים תהיה צמודה לסעודה, לכן קודם כל תגמור עם היין ואז תעשה נטילת ידיים ואת הלחם בצמידות. עד כאן הדין הראשון, ועכשיו ברבע העליון של עמוד ב' אנחנו עוברים לדין השני. הדין השני מאוד דומה לדין הראשון, וזה אחרי שנטלנו ידיים וניגבנו באיזה מגבת, השאלה היא איפה לשים את אותה מגבת. לפי בית שמאי נשים אותה על השולחן, לפי בית הלל נשים אותה על הכסת, כלומר על הכיסא. עכשיו נקדים שההנחה היא שהם לא הקפידו שהכיסא יהיה טהור, אבל לגבי השולחן בזה יש מחלוקת. לפי בית שמאי הם הקפידו שגם הוא יהיה טהור, כי גם הכהנים צריכים להקפיד כי הם אוכלים תרומה, אז כולם מקפידים עטו הכהנים. לפי בית הלל הם לא יקפידו, וזה שכולם לא מקפידים לא יגרום לכהנים גם לא להקפיד, כי הכהנים הם זריזים ומקפידים. אז שוב, ההנחה היא שהכיסא אולי טמא, אבל השולחן לפי בית הלל אולי טמא, לפי בית שמאי הוא לא טמא. עכשיו, ממילא זה נוגע לגבי איפה לשים את אותה מגבת. לפי בית שמאי, לא טוב לשים את המגבת על הכיסא, כי יכול להיות שאחרי זה הוא ישתמש באותה מגבת עוד פעם, ואז המים שנשארו בהתחלה על המגבת יעבירו את הטומאה מהכיסא דרך המים אל הידיים שלו שוב, לכן הוא ישים את זה על השולחן, שהשולחן לא טמא. לעומת זאת, לפי בית הלל, בשניהם יש חשש, כי גם הכיסא וגם השולחן אולי טמאים. ממילא אומרת הגמרא איפה שכתוב דבר אחר, שעדיף לשים על הכיסא מאשר על השולחן, כי בכיסא כל החשש הוא שהטומאה תעבור מהכיסא דרך המים אל הידיים. לעומת זאת בשולחן, חוץ מהחשש של הידיים, יש חשש הרבה יותר גדול שגם האוכל ייגע במגבת, ואז המים מעבירים את הטומאה מהשולחן דרך המים אל האוכל, וזה יותר גרוע. למה זה יותר גרוע? כי הרי כמו שאמרנו בהקדמה, כל הסיפור של הטומאה של הידיים זה הכל מדרבנן, מדאורייתא אין איזה שום התחלה. לעומת זאת, טומאת אוכל ודאי שיש מדאורייתא, אמנם לא במצב הזה, כי הרי המים האלה הם רק טמאים מדרבנן, אבל לפחות יש לזה בסיס מהתורה, לכן זה יותר גרוע, לכן הם מעדיפים שנשים על הכסת מאשר על השולחן. אז אלה היו הדינים לגבי טומאה וטהרה, זה נשמע קצת מורכב בהתחלה, אבל באמת זה פשוט, אולי כדאי לשמוע שוב או להסתכל בסיכום באתר. בכל אופן, בזה הגענו לשורה הבינונית הראשונה בעמוד ב', ואנחנו עוברים לדין השישי והאחרון שנראה היום מהמשנה. במשנה, הדין הזה הוא הדין הרביעי. המחלוקת כאן היא מה לעשות קודם בסיום הסעודה, האם קודם לטטט את הרצפה מהפירורים ורק אז ליטול מים אחרונים, היו נוטלים על הרצפה כמובן, או שאפשר לעשות גם הפוך, קודם ליטול מים אחרונים ורק אז לטטט את הרצפה. מה נקודת המחלוקת? כאן הבעיה לא קשורה לטומאה, אלא למשהו הרבה יותר פשוט, וזה שאסור לגרום להפסד של פירורי לחם שגדולים מכזית, והרי אם ניטול עליהם ידיים, אז ודאי זה גורם להם להפסד. ממילא בית שמאי אומרים את הדבר הפשוט לכאורה, קודם כל תאסוף את כל הפירורים, ואחר כך תיטול ידיים בשביל לא לגרום לפירורים הפסד. בית הלל לעומת זאת מעדיפים קודם ליטול ידיים, שזה יהיה סמוך לסעודה, ומה עם הפירורים? הם אומרים מה הבעיה, נגיד לשמה שיאסוף מהר את הפירורים שגדולים מכזית, ניטול ידיים, נברך, ובסוף נטטה את כל הפירורים הקטנים. זה הפתרון של בית הלל, עכשיו למה בית שמאי לא אומרים את זה? כי לדעתם יכול להיות שיהיה שמה שהוא עם הארץ, והוא לא ידע לאסוף את הפירורים שגדולים מכזית ואת השאר להשאיר, לכן הם אומרים ליתר ביטחון, נאמר לו לאסוף את הכל. בית הלל לעומת זאת אומרים, אסור להשתמש בשמש עם הארץ, ממילא השמש כן ידע, ולכן הפתרון שלנו אפשרי שהוא יאסוף את הגדולים, נברך, ובסוף נאסוף את הקטנים, תראו תוספות שמסביר למה בכלל צריך לאסוף אותם. בזה סיימנו להיום את המחלקות בין בית הלל לבית שמאי. הגמרא מסיימת שבכל המשנה הלכה כבית הלל, חוץ מכאן לגבי הפירורים שפוסקים כמו הדעה של בית שמאי, ובשביל שלא נהרוס את זה שאנחנו תמיד פוסקים כמו בית הלל, יש דעה שבאמת הופכת את השיטות, ואז גם פה יוצא שפוסקים כמו בית הלל. בזה הגענו בערך לרבע התחתון של עמוד ב', יש כאן כמה שורות שכבר ראינו ממש בתחילת השיעור לגבי הסדר של ברכת המזון, אז בזה הגענו לתשע שורות מתחתית עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. ראינו היום שבע מחלוקות בין בית הלל לבית שמאי, חילקנו אותם לשלוש קבוצות. בקבוצה הראשונה ראינו ארבע מחלוקות לגבי קידוש והבדלה. המחלוקת הראשונה הייתה לגבי קידוש בליל שבת, לפי בית שמאי קודם יום ואז יין, לפי בית הלל קודם יין ואז יום, ראינו טעמים לזה. המחלוקת השנייה הייתה לגבי סדר הברכות בהבדלה ואיך לשלב בזה את ברכת המזון. בזה ראינו מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, מה המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. לפי כולם ההבדלה היא בסוף, לפי רבי מאיר, לפי שניהם הנרו בהתחלה, והמחלוקת היא לגבי מזון ובסמים, שלבית שמאי קודם מזון, לבית הלל קודם בסמים. לפי רבי יהודה, לפי כולם, המזון הוא בהתחלה, והמחלוקת היא בין נר לבסמים, שלבית שמאי נר קודם ולבית הלל בסמים קודם. בנוסף לזה ראינו ברייטה שקראנו לברייטה א', ששם כתוב מזון, יין, נר בסמים הבדלה, וראינו שזה מתאים רק לבית שמאי לפי רבי יהודה. ממילא מזה קשנו על הנושא הקודם, למה בכניסת שבת לפי בית שמאי קודם יום ואז יין, וביציאת שבת קודם יין ואז יום, וענינו שבכניסת שבת רוצים למהר את כניסתה, וביציאת שבת רוצים לאחר את יציאתה. זאת הייתה המחלוקת השנייה בנושא הזה, המחלוקת השלישית הייתה לגבי בא להם יין לאחר המזון, לפי בית הלל צריך להתאפק ולברך עם היין הזה ברכת המזון ורק אז לשתות, לפי בית שמאי לא צריך ואפשר לשתות גם לפני ונברך ברכת המזון בלי יין, וזה סותר את מה שראינו בברייתא א', ששם מאוד חשוב לבית שמאי ברכת המזון עם יין, עד כדי כך שאוכלים אחרי שבת לפני ברכת המזון. הגמרא ניסתה לתרץ אבל דחתה, ובסוף היא אמרה שבאמת יש תרי תנאי אליבא דבית שמאי.
המחלוקת הרביעית הייתה אם אומרים בורא מאורש או מאורי האש, כשהסברנו שמחלוקת היא בעצם מציאותית כמה להבות יש בה להבה.
עד כאן הקבוצה הראשונה של הדינים, הקבוצה השנייה הייתה קשורה לטומאה, הקדמנו שיש כוח מיוחד מדרבנן במשקים להעביר טומאה מכלי לכלי או מכלי לידיים או מידיים לכלי, וממילא בעקבות זה ראינו שתי מחלוקות, מחלוקת אחת מה לעשות קודם נטילת ידיים או יין, לפי בית שמאי קודם נוטלים ידיים ואז יין, כי אם נעשה להפך, הטומאה תעבור מהידיים דרך המשקה אל הכוס. לפי בית הלל קודם שותים את היין ורק אז נוטלים ידיים, כי אם נעשה להפך, הטומאה תעבור מהכוס אל הידיים. זה מחלוקת אחת. מחלוקת שנייה זה איפה לשים את המגבת הרטובה, לפי בית שמאי על השולחן הטהור ולא על הכיסא, כי הכיסא תמה והוא יעביר טומאה דרך המשקה שעל המגבת אל הידיים. לפי בית הלל הוא ישים על הכסת, כי שניהם טמאים, גם השולחן וגם הכסת, ועדיף לשים על הכסת מאשר על השולחן, כי בשולחן זה לא רק שיכול להעביר טומאה לידיים, אלא לאוכל עצמו, וזה יותר חמור. אלה היו שני הדינים שקשורים לטומאה, והמחלוקת האחרונה שראינו הייתה מה לעשות קודם, לטטא את הרצפה מפירורים או ליטול מים אחרונים. בית שמאי אומרים שקודם ינקו את הפירורים ואז יטלו, בשביל לא לגרום הפסד לפירורים שעל הרצפה. בית הלל אומרים שלא צריך, אלו יאמרו לשמש לאסוף את הפירורים הגדולים מכזית, יטלו ידיים, ואז יברכו ברכת המזון. זה מסתמך על זה שהשמש הוא תלמיד חכם. לפי בית שמאי לעומת זאת יכול להיות שהשמש שם הארץ, וממילא זה לא פתרון טוב, כל הטוב.